נתחיל עם קצת קצת רקע על תורה סמך. אתם למדתם את נמצאים בתוך זה, אני רואה את הסיפורים עשיות פתוח, הרי אתם שחים בים הגדול הזה. אז אנחנו יודעים שאת המאמר הזה רבינו הקדוש אמר אותה בראש השנה תקס"ז. המאמר הזה אפשר להגדיר את זה שזה עשה, זה תפנית היסטורית בכלל במציאות שרבינו רבי נחמן התחיל להוריד לעולם את הסיפורי מעשיות. לפי מה שנבואה בספרים, מיוחד בשיחות המרומזות של רבי אברהם בן רב נחמן, רבי אברהם בן רב נחמן הוא היה אחד מחשובי ברסלב לפני 100 שנה, היה רבו של הרב רב לוי יצחק בנדר, אם שמעתם את השם, שהיה המנהיג של חסידות ברסלב כאן בארץ ישראל, שנפטר לפני כ-20 שנה. רב אברהם ברב נחמן היה בן של רב נחמן מטולצ'ין, שרב נחמן מטולצ'ין בעצם היה התלמיד המובהק של רבי נתן. זאת הוא היה הדור השלישי והרביעי של רבי נחמן. יש לו ספרים גם שמבארים את הליקוטי מוהר"ן, שזה ביאור הליקוטים. על תורה סמך יש לו, מעבר לביאור הליקוטים, יש לו גם תפארת הליקוטים, שלנו את הכל, רק חלקים ממנו. יש מן ספרים שהם יותר שיחות ועניינים, לא ביורים על הלוקותי מוהר"ן, אבל יש שם דברים לפעמים סודיים גם ברמזים שהוא מנסה לרמז. ואחד מהספרים שלו זה ספר חוכמה ותבונה, שזה בעצם פירושים על סיפורי מעשיות, על הסיפור הראשון. ושם המבואה מתבאר מהדברים שלו שבתו קוף סמך וב רבי נחמן התעסק הרבה מאוד בעניין של גאולה, של ביאת המשיח. ורבי נחמן חשב שהבן שלו, שזה היה שלמה אפרים, שבעצם הוא יכול להיות בסופו של דבר שהוא יהיה מלך המשיח. לכן רבי נחמן נתן לו את השם שלמה ואפרים, שיש בו גם את העניין של משיח בן דוד, גם את העניין של משיח בן יוסף. הבן הזה היה ילד בריא, ואחרי פסח תף קוף סמך וב רבי נחמן התחיל לדבר עם רבי נתן ועוד כמה תלמידים שצריכים הרבה להתפלל על הילד הזה שיחיה. הבינו שמשהו קורה פה, באמת הוא נהיה חולה פתאומי. רבי נחמן עשה כמה סוגי פעילויות מאוד חשאיות שאף אחד לא הבין מה הוא עושה בהן. הוא שלח את רב יודל ואת רב שמולייזיק, שתי תלמידים חשובים שלו, שהסתובבו בכל מיני ערים באוקראינה, ושם ישאירו כל מיני חלקים של הקונטרייסים של הליקוטי מוהר"ן שעוד לא היה מודפס. הליקוטי מוהר"ן נדפיסו רק בתו קופסה מחת. רבי נחמן היה לו גם את המגילת סתרים, שהוא גילה כל מיני סודות בביאת המשיח, שגם את זה יקראו במקומות האלה. אבל השליחות לא יצאה לפועל, עבר עליהם הרבה מאוד מעברים בדרך שרבי נחמן הכין אותם מראש שזה יקרה, והבן נפטר. רבי נתן מספר בימי מורן הדברות, כשקרה המקרה שהבן שלמה אפרים נפטר, רבי נחמן היה נסער. רבי נתן באיזה משום כותב שהוא, רבי נחמן כל כך בכה שרבי נתן כותב על עצמו, אני והחברים, החברי רב נפתלי, ברחנו מהחדר, חשבנו שהעולם הולך להפך לתוהו ובוהו. ורבי נחמן, כמו רבי נחמן, לא רק אמר לאחרים לא להתייאש, לא רק צעק את זה לאחרים, אלא גם לעצמו אסף את כוחותיו, והוא התחיל להמשיך את הדרך שלו בכיוון שונה, בכיוון נוסף. אז הוא גילה גם כן חלקים מהמגילת סתרים, ואז מיד אחרי זה הוא התחיל את הסיפורי מעשיות. שרבי אברהם בר נחמן מרמז שהסיפורי מעשיות זה בעצם ניסיון נוסף, דרך חדשה לגרום לכך, לקרב את ליבות בני ישראל אבים שבשמיים, לא על פי הדרך שרבי נחמן הלך אותו בשנתיים האלה האחרונות של ביאת המשיח. אפילו היה ביטוי ודיברו מרבי נחמן שהוא אמר שכנראה משיח כבר ידחה ל-100 שנה. זה מוזר, כי כשהבן הזה נולד, שלמה אפרים, ורבי יודל, התלמיד הגדול שלו, בא לברית מילה עם בגד חדש, רבי נחמן אמר לו, אולי עם הבגד הזה גם תקבל את בני משיח. וכשרבי נחמן אמר שזה נדחה, אז רבי יודל שאל אותו, אבל אמרתם שעם הבגד הזה נקבל פני משיח? אז אמר לו, זה אמרתי אז, אבל עכשיו הדבר נדחה לפחות ל-100 שנה. כבר עברו כמעט 200 שנה ויותר, אבל בסופו של דבר רבי נחמן באמת לא הפסיק, והוא דווקא מאז הספרים באו לידי ביטוי, כל המאמרים שלו בליקוטי מוהר"ן חלק א', אחר כך חלק ב', שהתחברו ביחד, והסיפורי מעשיות, אפשר להגיד שרוב הדברים הגדולים שהוא עשה בחייו זה היה בארבע שנים האחרונות האלה, מתקס"ו עד תקע"א, שאז הוא נפטר. המאמר הזה, תורה ס', חלק א' בליקוטי מוהר"ן, בעצם מאמר שרבי נחמן אמר אותו בראש שנה תקס"ז, שפה באמת הוא ביאר וגילה, כמו שרואים בתוך הסעיפים, סעיף ו' באריכות, כמה מחשבות ורעיונות על כל המושג שנקרא סיפורי מעשיות. בעצם סיפורי מעשיות זה דבר, אפשר להגיד, אולי לא רק שלא היה מקובל במשהו, כמעט בכלל לא מצאנו שיבוא רב, צדיק, חכם ויוריד סיפורים. יש בזוהר כמה מקומות דברים קטנים, משלים מסוימים, יש בגמרות גם הרבה מאוד מאמרים שרבי ברבר חנה, שהגאון מווילנה, אומר שרוב סודות התורה מלובשים במקומות האלה, אבל הם לא סיפורים, לא סיפורים גדולים וענקיים וארוכים. וזה היה דבר פלאי כשלעצמו, כשאחד מהסיבות החיצוניות לפחות על המחלוקת הגדולה שהיה על רב נחמן היה גם הסיפורי מעשיות, שהצדיקים לא הבינו מה הוא עושה, זה רב, זה צדיק, זה מספר סיפורים, ועל פניו הסיפורים הם מאוד מלובשים בלבושים גשמיים, גם הסגנון שלהם, גם המוטיבים שלהם, התכנים שלהם, לא בסגנון המקובל בציבור החרדי היום, זה בסגנון מסוים, אבל אני מתאר לעצמי שגם אז בשטטלך שם באוקראינה, לבוא ולספר שבן ובת למדו ביחד בחדר אחד, דברים לא מקובלים בכלל במציאות, אז איך הוא מסגנן את עצמו בסגנון כזה? ורבי נתן בהקדמה שלו בסיפורי מעשיות הוא עושה איזושהי הצהרה מסוימת וגילוי דעת שהוא לא ניסה לשנות את הניסוח, כי הוא השאיר את זה בכוונה כפי שרבי נחמן סיפר, כי גם בזה היה לו את הכוונות שלו, את המחשבות שלו, וכמו שרבי נחמן אמר לו בהקשר סיפור מסוים, שכשמשנים משהו בסיפור זה משנה את המשמעות לחלוטין. רבי נתן בהקדמה לסיפורי מעשיות הוא באמת עושה הקדמה שלמה להראות איך שתורה סמך וליקוטי מוהר"ן זה בעצם לא רק הקדמה לכלליות הסיפורים של סיפורי מעשיות, רק ממש איזשהו פירוש על הסיפור הראשון בסיפורי מעשיות. גם רב אברהם רב נחמן בביאור הליקוטים, גם בביאור הליקוטים וגם בתפארת הליקוטים, שם הוא מעריך מאוד, אין לנו את הכל, חסר לנו הרבה מאוד סעיפים, גם בספר כוכבי אור מופיע בעוד חלקים מסוימים, יש הרבה מאוד סעיפים וכל מיני נושאים ותת נושאים של כל תורה סמך מתחברים ומתקשרים לפירוש של הסיפור הראשון, מעשה מעבידת בת מלך. אני חשבתי יותר אולי להתמקד על סעיף אחד, שבעצם הסעיף הזה זה מאגד בתוכו את כל המאמר. תאר לעצמי שלמדתם את כל המאמר, אתם נמצאים בתוך זה, אבל להיות שזה גם כן עניין של דבר ביתו מה טוב, וכמו שרבי נתן כותב, שרבי נחמן אמר הרבה פעמים, שכל המטרה שלו, נכון, המאמרים בליקוטי מוהר"ן הם מאמרים עמוקים, אפשר עם מאמר אחד ללכת תקופה ארוכה מאוד, ללמוד בה, להעמיק בה, לחדש בה. על המאמר הזה כתוב בחיים מוהר"ן שרבי נחמן אמר, הייתי יכול להוביל את האנשים שלי עם המאמר הזה 3 ימים ושלושה לילות, בלי לאכול, בלי לשתות, בלי לישון, רק לקבל חיות מהדברים הנאמרים במאמר הזה, שזה חלק מהעניין שהוא אמר שהוא יכול להוביל אותם בלי לישון, כי אחד הנקודות המרכזיות של המאמר הזה זה לעורר את הבן אדם מהשינה. ואחרי ככלות הכל, אחרי כל העומק שבאמת יש בכל מאמר שלו, רבי נחמן רצה את הלמייסה, אחרי העמקה ואחרי הרגשות, איך זה יוביל את כל אחד ואחד לתרגום מעשי, לדברים מעשיים בעבודת השם מתברך בשטח, בחיי היום יום. שאחד הדברים שאנחנו יודעים שרבי נתן מברסלב, על זה היה כצוואתו של רבי נחמן, עשה את הספר ליקוטי תפילות, שכל כולו בנוי על הליקוטי מוהר"ן, ורבי נתן לקח כמעט כל מאמר והפך אותו לתפילה. אחד הפירושים היהודיים של רבי אברהם ברב נחמן על המשנה באבות, כל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, הרי שבאה הרוח ועוקרת, כל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, זה כמו עץ שסתול כמו שצריך. אמר רבי אברהם ברב נחמן שחוכמתו מרובה ממעשיו, הכוונה היא שהוא יודע יותר ממה שהוא מתפלל. את מעשיו זה תפילה. כשאדם הופך את הרעיונות, את ההשקפות, את המחשבות, את הרגשות, למילות של תפילה מול בורא העולם, כדי להביא את זה לשפת המעשה בחיי היום יום. כי עיקר הבחירה זה בתפילה. זאת אומרת, זה אחד הביטויים היהודיים של רבי נתן מליקוטי הלכות, שעיקר הבחירה של הבן אדם במה הוא בוחר לרצות, במה הוא בוחר להתפלל. וברגע שאדם בחר לרצות דבר מסוים ומתפלל על זה, אז הוא בחר את הכיוון הטוב, ולכן זה נקרא מעשיו. ורבי נתן נראה לנו דוגמה, זאת אומרת, בעצם רבי נחמן כותב את זה בליקוטי מוהר"ן חלק ב', התורה של ההתבודדות, תורה חפי, שהוא אמר שגם כשאדם לוקח את התורות שהוא לומד והוא הופך את זה למילות תפילה, מזה נהיה שעשויים גדולים למעלה. בליקוטי הלכות שרבי נתן בלכות ראש חודש הוא מבאר את זה בדברים מאוד עמוקים, שנהיה מזה ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, כי התורה כשלעצמה היא בסוד קודש הבריחו, והתפילה היא בסוד השכינה, לכן היא נקראת עולם המעשה. וכשאדם לוקח את הרעיונות שבתורה והופך את זה למילות של תפילה, זה לעשות מה שדוד המלך עשה, שעשה ספר תהילים של 5 חלקים שהם כנגד 5 חומשי תורה, זה להפוך את התורה לתפילה. רבי נתן מסביר באריכות גדולה שם, זה הסוד של רחל ולאה, שמחברים אותם ביחד, שתי חלקי השכינה. זאת אומרת, הרעיון העיקרי של רבי נחמן היה בסופו של דבר, איך בן אדם יזכה שאחרי כל מה שהוא לומד, שיהפוך את זה לעניינים מעשיים בעבודת השם, בחיי היום יום שלו, שלכל אחד יש סוג אחר של עבודה. כן, כל אחד איפה שהוא נולד, בסוג החברים שהוא גדל בהם, והאישה שהוא מקבל, והילדים שיש לו, והסביבה שהוא גר בה, שהכל הרי גורם לכל אחד ואחד ניסיונות אחרים וקשיים אחרים, ולכן מכל אחד ואחד יוצא סוג אחר של עבודת השם, וזה צריך להיות התכלית המעשית של כל הלימודים האלה. אחד הדוגמאות שהרב מצ'רין היה עוד אחד מחשובי ברסלב, שהוא עשה את הספר פרפרות לחוכמה, שזה פירושים על הליקוטי מוהר"ן, קראו לו רב נחמן מצ'רין, הוא היה גם כן דור שלישי רביעי מרבי נחמן. אז הוא מביא שהוא שמע מאבא שלו, אני חושב שאבא שלו בלבד היה כבר אצל רבי נחמן גם, או מסבא שלו, רב אהרון, הרב של העיר ברסלב, שכשרבי נחמן אמר את המאמר הזה, תורה סמך בליקוטי מוהר"ן, וכשרבי נחמן הגיע למילים של הסעיף שרצינו קצת לנגוע בזה בפנים, על הסוד של שופר, וזה בחינת שופר סעיף ת', כי שופר מבחינת התעוררות השינה כמובן בספרים, ששופר מרמז בחינת אורו ישני מתרדמתכם. אז רבי נחמן כשהוא דיבר, הוא דיבר ביידיש, הרבה דברים הוא ציטט, פסוקים, אמרי חז"ל בלשון הקודש ובעברית, אבל השפה המדוברת הייתה יידיש. כשהוא אמר את המשפט הזה, הוא אמר ביידיש, דרווקצח פר שלופין פונאייר שלוף. זה התרגום כמעט הסימולטני של אורו ישני מתרדמתכם. וכשהוא אמר את המילים האלה, הוא כותב רבי נחמן מצ'ירין בפרות לחוכמה, הקהל, הציבור שהיה אצל כל כך התעורר והתחיל לעוד בבכי, שזה עשה כל כך רעש שרבי נחמן היה צריך להפסיק את המאמר. זה לקח כמה דקות עד שהרוחות נרגעו והיה יכול להמשיך הלאה. גם הסיפור הזה בעצם מבטא את הנקודה המרכזית של הדברים, שאחרי כל הדברים העמוקים והרעיונות העמוקים שיש כאן, איך זה מביא את הבן אדם לידי מעשה. כשרבי נחמן אמר את המשפטים האלו, כאילו תקע בשופר, והוא גרם לכזאת התעוררות השינה שאנשים התחילו לבכות. זה עורר אותם מהשינה הפרטית שלהם במידה כזאת או אחרת. וזה התכלית של הלימודים שאנחנו לומדים, את המאמרים של רבי נחמן. ודאי לתורה יש כוח אדיר, והמחשבות של תורה, רבי נתן כותב, אשרי מי שמחשבותיו משוטטות בדברי רבינו, להם במאמרים ולמות המאמרים, אבל העיקר זה לזכות שזה יביא לידי מעשה. יש כזה ביטוי שרבי נתן כותב, שזה נוגע גם לחודש אלול, יש מאמר תורה וב בליקוטי מוהר"ן, שזה מאמר שרבי נחמן אמר אותו בשבת תשובה תקוף סמך ג'. למאמר הזה יש עוד קשרים והשלכות לשתי מאמרים נוספים בליקוטי מוהר"ן, שזה בחלק ב', תורה פי ב', חלק ב', ותורה פי ז', חלק ב'. שם גם כי מדברים על כוונות אלול, כל תורה ו' חלק א' זה בנוי על הכוונות של אלול, תורה על עניינים של תשובה, ורבי נחמן מכניס את זה על המילים אני לדודי ודודי לי. ובחלק ב' יש שתי מאמרים, כי תצא למלחמה, ומאמר פי ז', דווקא שם זה מאמר לעניין של סגולה למציאת הזיווג, סגולה לשלום בית, שאדם אחרי שמצא את הזיווג, שהאישה תהיה לא נגדו, רק תהיה נוטה אחריו. רבי נחמן מלביש את זה שם על הסוד שהיה בין אליעזר עבד אברהם, כשאברהם אבינו שלח אותו למצוא את השידוך של יצחק. אז אליעזר שאל, ואם לא תובע אישה ללכת אחריי, מה אני אעשה? ואברהם אבינו משביע אותו. אומר רבי נחמן שבמילים האלה תמון סוד גדול, כי בעצם כשאדם לא מוצא את השידוך שלו, לא מוצא את הזיווג שלו, או חלילה וחס אדם כבר מצא את השידוך אבל השלום בית זה ממנו והלאה, אז הוא נמצא במצב שאם לא תובע אישה ללכת אחריי, האישה לא רוצה ללכת אחריו. איך הופכים את זה למצב של תובע אישה? אומר רבי נחמן, בזה בעצמו זה מרומז, ואם לא ללכת אחריי זה ראשי תיבות אלול, כשאתה תתעסק בכוונות של אלול, ואם לא ללכת אחריי, אז יתהפך להיות המילים תובע אישה, האישה תרצה, היא תהפוך את הרצון שלה להיות בחזרה כרצונך, תמצא את השידור שלך וכולי. מהתמצית של הדברים שם כתוב שכשאדם חלילה וחס פוגן בברית, אז הוא נטע מאשתו, נטע מזיווגו, ואז גם כן היא נוטע ממנו, ואז קשה לו למצוא את השידוך או שאין לו שלום בית. כוונות אלול מתקנים פגם הברית, ואז באלו הוא מתקן בחזרת השורש של הפגם, והוא ימצא את השידוך שלו ויהיה לו את השלום בית. סוף המאמר שם כותב רבי נתן ביטוי בפי זין חלק ב', גם עין במאמר וב, זה תורה וב חלק א' בליקוטי מוהר"ן, ששם הוא מדבר על כוונות אלול, ויאמר השם אל משה קרא את יהושע, כי שם מדבר מכוונות אלול, היינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין בו, ודאי ללמוד את זה, וללמוד את זה בצורה כזאת שהוא מבין מה שהוא לומד, אבל הוא מוסיף ולעשות עמו איזה עבודה בעבודת השם. זאת לא מספיק המחשבה וההרגשה, רק להפוך את זה למשהו בעבודת השם, על ידי זה יתקן גם הברית, וממילא זה תיקון לפגמים, וזה כוונות אלול, וזה מביא אותו לידי מציאת הזיווג, לידי השלום בית. כי בהקשר הזה רבי נתן שם בתורה ו' חלק א', שזה כשהוא שם גם היה סיפור מאוד מעניין. רבי נחמן אמר את המאמר בסעודה שלישית, וכשהוא דיבר על המאמר הוא דיבר על כל העניינים של תשובה, ועיקר התשובה זה לשמוע בזיינו אדום ואשתו, ותשובה על תשובה צריך לחוס תמיד במידת התשובה, ואדם צריך להיות בקי בהלכה, בקי ברצו, בקי בשום, אני לדוידי ודוידי לי, גם כשהוא עולה שלא יסתפק בזה, וגם כשהוא נופל שלא יתייאש, ינצל מחטא הגאווה ומחטא האיוש. אבל הוא לא דיבר על אלול, ודאי זה היה שבת תשובה, זה היה מובן ממילא שזה תשובה אלול. אחרי מעריב היה כזה נועל סביב לרבי נחמן שהתאספו סביבו, ולפני הבדלה היו מדברים לפעמים על מה שדיברו בסעודה שלישית. ואז רבי נחמן פנה לתלמיד הגדול שלו רבי יודל, רבי יודל מדשיב, שהיה מקובל גדול, והוא אמר לו, נו, אתה הרי מתפלל עם הסידור של הארי, כל מה שאמר, איפה זה כתוב בסידור? כתוב שם בסיפור. שרבי יודל לא התחיל לחשוב, הוא לא עלה על זה, לא הצליח לחבר את הנאמר בתורה ו' למה שכתוב בכוונות הארי. אז רבי נחמן לקח ממנו את הסידור, פתח לו בכוונות אלול, והוא הראה לו איך שכל מה שרבי נחמן דיבר בסעודה שלישית, הכל כתוב, בנוי על המאמר, על הכוונות הארי של חודש אלול. זה היה כל כך מעניין, כי הוא פתאום, איך כתוב בחז"ל, גולו חספה וגולו מרגניסר, היו צריכים רק לפתוח כדי להתחיל לראות. ואז רבי נתן שם בתורה ו', אחרי כל המאמר הוא מביא את כל כוונות הארי, והוא מסביר איך שזה באמת מלובש אחד בתוך השני. וכשהוא מסיים, הוא מסיים משפט שזה משפט מפתח לכל הליקוטי מוהר"ן: על פי סוד נעלם סוד כוונות אלול בזה. ואז הוא מוסיף, אני רק קורא את שתי שורות האחרונות שלו: ועיקר הדבר כי האדם כפי תנועותיו וכפי התחזקותו בעבודתו יתברך, כך הוא גורם לייחד את השמות למעלה וממשיך על עצמו את הקדושה משם. והבן היטב, זה אחד היסודות הכי גדולים בתורת החסידות. במילים אחרות, יש הגדרה כזאת שספרים כותבים, יש עולם שנה נפש. בדרך כלל רוב כתבי הארי בנויים על העולמות, מה שנעשה בעולם העליון, איך נראים העולמות העליונים מתחילת הצילות ולפני ועד איפה שאנחנו נמצאים היום, כאילו להכיר את מעשה מרכבה, איך הקדוש ברוך הוא כביכול האינסוף הרכיב את העולמות שלו, וכל הכוונות באמת בנויים על העניינים האלה של העולמות, כל השמות הקבליים לפי השייכותם של כל ספירות והספירות וכל העולמות והפרצופים. הרמח"ל בדרך כלל, רוב הדרך של הרמח"ל זה לבוש של אותם כוונות הארי, אבל יותר בשנה, יותר בהנהגת הזמן. כל הכוונות וכל העולמות התלבש במימד הזמן יותר, במימד ההנהגה. הבעל שם טוב, ודאי רבינו הקדוש רבי נחמן, כל הכוונות הרוחניים האלה התלבשו בעבודת הנפש. זה אותם כוונות, זה אותם רעיונות, זה אותם עולמות עליונים, זה אותם שמות הקבליים, זה אותם ספירות קדושות ועליונות, אבל יותר בעבודת הנפש. דווקא רבי נחמן לא כל כך רצה שמי שלא ראוי לזה שיכוון כוונות בתפילה. יש מאמר בלקוטי מרן חלק ב', שם אפילו למישהו שרבי נחמן עצמו ציווה עליו ללמוד את הקבלה, הוא אמר לו, אבל לא לכוון בתפילה, רק מי שהכוונות אצלו נהפכים להיות כפירוש המילים, אז הוא יכול לכוון אותם, אחרת זה אפילו פגם מסוים. והיה הרב בנדר אמר פעם איזה משפט: עוד לא ראיתי את הדמעות של המקובלים שלנו. זאת אומרת, אדם צריך לראות שהכוונות זה יהיה חלק מהתפילה. יש אחד יהודי חשוב מאוד היום, קוראים לו הרב מורגנשטרן, באמת חשוב, יהודי משכמו ומעלה, מוציא הרבה ספרים, זה נקרא ים החוכמה, יש לו כולל בירושלים. אז הוא דווקא מחדיר ומכניס הרבה מאוד את הלימוד של הקבלה וכוונות קבלה, אבל הוא מאוד מקורב לרבי נחמן, עושה לאומן עם קבוצה גדולה של אנשים, יש לו את המניין שלו עם הכוונות. אז הוא מסביר ואומר שרבי נחמן באמת רוצה שהתפילה של הבן אדם תישאר תפילה, שזה לא יהיה מצב שהתפילה נפח להיות כחזרה ללימוד, כי מה שקורה שהרבה פעמים אילו המכוונים, אז התפילה זה חלק מהלימוד, הוא חוזר על מה שהוא למד בכתבי הארי, ואז זה פגם. אצל הרב מורגשטרן באמת רואים שהוא הפך את כל המושג של הכוונות אל מניגונים. הוא לא מכוון, ברוך, זה לא הולך, הוא אומר ברוך אתה, והוא מתחיל לנגן שירים, שירים, וכולם ביחד השירים, שזה דביקות בבורא עולם. ואז אפשר לראות לפעמים מסביבו נערות של דמעות עם הכוונות של התפילה. זה באמת משהו אחר. זה רבי נתן אומר פה, התנועות שלך בעבודת השם, זה שבן אדם יש לו איזו הרגשה שהוא יש לו עלייה, אבל הוא אומר לא, אני לא מסכים, עוד לא התחלתי, אני יודע שעוד לא התחלתי בכלל, זה תנועה, זה מחשבה. אתה מעורר בזה את השמות הקבליים ששייכים לפי בקי ברצו, מבלי לכוון את הכוונות אתה עושה את הכוונות. במידה אחרת, במילים אחרות, אתה נהיה מקובל מעשי. קבלה מעשית זה דבר מאוד שלילי גם בכתבי הארי, אבל יש סוג קבלה מעשית אחרת, שבמקום לכוון את הכוונות, להפוך את זה בעבודת השם בנפש. וכמעט אפשר לומר כל המאמרים בליקוטי מהר"ן ממש בנויים על היסוד הזה. למשל גם המאמר הזה שאתם נמצאים בתוכו, תורה סמך, כן? שוודאי מי שקצת מתחיל לראות אז הוא מיד קולט שמדובר פה על דברים מאוד עמוקים. רבי נחמן מדבר פה על הסוד של תקיעת שופר, שמי שיפתח את כתבי הארי הוא יראה מיד שאחד הסודות הגדולים של השופר זה לעורר את ה-13 מידות של רחמים, את ה-י"ג תיקון הדיקנה. עכשיו אנחנו מביא את זה ככה בהבלעה בסעיף הזה של השופר, שמכניס את כל מה שנאמר בתורה הזאת על העניינים של שופר. בתור הדברים כותב רבי נחמן לשון, וזה בחינת שופר שהוא קצר מלמעלה ורחב מלמטה, שזה בחינת מן המיצר קראתי יא ענני במרחב יא כמובן. זהו, וזהו סגר את העניין. כי על ידי השופר הוא התגלות היראה, שעל ידה זוכים לאריכות ימים, דהיינו להרחיב ולהאריך ימה בתוספות קדושה יתרה בכל עת, שזה בחינת קצר מלמעלה ורחב מלמטה. זאת אומרת, ודאי מי שיפתח את כתבי הארי הוא ודאי יתחיל לראות שפה יש כוונות אדירות, שזה כל הסוד של המתקת הדין של ראש השנה, שבפשטות בתורה אמר כתוב על ראש השנה שמתקרב הוא בא, ועוד שבועיים וחצי אנחנו כבר בתור ראש השנה. בתורה לא כתוב אומן, לא כתוב רבי נחמן, התורה כתוב יום זיכרון, זיכרום תרועה, יום תרועה. כל הראש שנה זה שופר. לכל חג יש את המצוות שלה. ראש השנה יש לו דבר אחד, שופר. יש חז"ל כבר אומרים, יש כזה לשון בגמרא, מסכת ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא אומר תמליכוני עליכם כדי שיבוא זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. זה היסוד של מלכויות, זיכרונות ושופרות, שזה התמצית של ראש השנה. שהראש השנה זה להמליך את בורא העולם כדי שיעלה זיכרון שלנו לפניו לטובה, וזה על ידי השופר, שחז"ל אומרים תיקו בחוי די שופר בכסל ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. שהקדוש ברוך הוא כשתוקים בשופר כביכול מקימים אותו מכיסאי דין, מושיבים אותו על כיסאי רחמים, שזה גורם כל ההמתקות הדינים שצריך להיות בראש השנה. והמתקות דינים בדרך כלל, לפי מה שיודע בכל זוהר, תיקוני זוהר, בהידרה, כתבי הארי, זה כשמצליחים לעורר את הזקן מלא רחמים. הקדוש ברוך הוא כביכול נדמה לבני ישראל לפעמים כגיבור ואיש מלחמה, לפעמים כזקן מלא רחמים. חז"ל אומרים את זה בקריאת ים סוף, היה גיבור ואיש מלחמה, כמו מדרשי חז"ל יש, כמו צעיר עם זקן שחור, כל הכוח הולך להילחם נגד האויבים. ובמעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם כזקן עם זקן לבן, יושב בישיבה, שכל הביטויים האלה ודאי מרמזים על דברים רוחניים גבוהים. בזוהר וכתבי הארי מבואר שכדי לעורר את הרחמים של בורא העולם עלינו, זה על ידי שמעוררים את ה-13 מידות של רחמים. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אני מלמד אותך את הסדר של ה-13 מידות של רחמים, כדי שבני ישראל יתעטפו בטלית ויעשו לפניי כסדר הזה. ולכן רואים העם היהודי לדורותיו ככה נוהג, כל מה שאומרים את כל השנה כשיש עת צרה, בפרט בחודש אלול שהספרדים אומרים את כל החודש את הסליחות, והאשכנזים מתחילים שבוע לפני ראש שנה. הבסיס, על מה בנוי הסליחות כל הזמן, זה עוד פעם 13 מידות של רחמים. כל הפיוטים זה כדי להגיע לעוד פעם 13 מידות של רחמים. נגיע בתפילת הנעילה לפני שסוגרים את כל מה אומרים פעם אחר פעם, עוד פעם 13 מידות של רחמים ועוד פעם 13 מידות של רחמים, כדי לעורר רחמה ויתברך. וה-13 מידות של רחמים של בורא העולם כתוב בזויר, זה מחולק ל-13 תיקוני דיקנה. יש כביכול לקדוש ברוך הוא זקן, יש זקן של 9 תיקונים, יש מאמר בליקוטי מוהר"ן, תורה חף, זה 9 תיקונים, שזה בעצם הזקן כביכול שנקרא של זעיר אנפין, שזה לעורר גבורות ודינים נגד הגויים. אבל לעורר רחמים על העם היהודי, על כלל ישראל, זה על ידי שמעוררים את ה-13 מידות של רחמים, שזה הסוד של הזקן של ארי חמפין, הזקן של עתיקי קדישה. אם תשאלו אותי מה זה ארי חמפין, מה זה עתיקי קדישה, אני לא יודע. צריך להיות באמת בתורת הקבלה עמוק עמוק כדי להבין את הנמשל של זה. כי את המשל אפשר להבין משלים, בסדר, אז עוד משל, אבל מה העומק של הדברים? אבל על זה בנוי כתבי ארי בכוונות שופר גם, איך לעורר את הסוד של הזקן העליון שארי הקדש אומר, כשאדם בעל תוקע לוקח את השופר, הרי הפה של השופר הוא קצר והיציאה של הקולות במקום רחב יותר, שזה הסוד של הזקן. הזקן של הבן אדם בהתחלה בדרך כלל זה קצר וזה מתרחב יותר, זה נקרא והדרת פני זקן. הדוגמה החיצונית הזאת זה סימבוליה, זה דוגמה לדברים הרבה יותר עמוקים, שכביכול כשמצליחים לעורר את הקל רחום וחנון, ערך אפיים רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע חטאה ונקי, כל ה-13 מידות של רחמים האלה, זה הזקן של בורא העולם. שאם הצלחת לעורר את זה, הצלחת להגיע למקום כזה גבוה, לעורר את ה-13 תיקוני דיקנה, עכשיו אתה אוחז את המנעמי צרקרתי יא נני במרחב יא, אתה אוחז במקום שנקרא מן המיצר, כן? כי זה מתחיל מן המיצר, אבל זה נהיה במרחב. הבינת המלכותי הלכות בכמה מקומות, הלכות ראשית הגז ועוד, מסביר שבדרך כלל, גם על פי הפירוש הפשוט של הפסוק הזה, כשאדם נמצא במקום של מן המיצר, כשאדם עובר עליו מעברים קשים ברוחניות, בגשמיות, הוא מרגיש כזה מן המיצר, הוא רק רוצה לקום ולברוח, הוא אומר אין לי כוח לשום דבר עכשיו, המוח שלי סתום והלב שלי סתום, אני מן המיצר. אם הוא בורח אז הוא בסכנה גדולה, אבל אם הוא הופך את המן המיצר, קראתייה שהמן המיצר שלו גורם לו להתחיל לקרוא לבורא העולם, אומר אלוקים אני לא עוזב אותך, אני יודע את האמת, אתה כן קיים, אתה כן נמצא, בעזור לי, תוציא אותי מן המיצר שלי. המן המיצר הזה, זה גורם את הענני במרחב. הענני במרחב לא יכול להיות רק על ידי המן המיצר. רבי נתן מסביר שם, שכתוב גם בכתבי הארי, אנחנו יודעים שלמשל מקום אחד דניאל, כשהוא ראה כביכול את הדוגמה של המרכבה העליונה, אז דניאל אומר בספר דניאל שהוא ראה את ה... כביכול, את הפנים, את הראש של בורא העולם, והוא ראה את השערות של בורא העולם, והוא מגדיר את השערות של בורא העולם, ואמר רישי כאמר נקי. השערות של הראש של בורא העולם היו כל כך יפים, כמו אמר נקי, כמו צמר יפה מאוד. אין, זה בדרך כלל רואים גם בספר שיר השירים של שלמה המלך, כשהוא מנסה להראות את היופי של קודש הבריחו, של שכינתי, הוא מדמה את זה במצב של השערות, הצמר של הכבשים, עדרי הצון שהם יורדים על ההרים. ודאי שזה הכל משלים, שיש בזה נמשל עמוק מאוד, שהפירוש הפשוט, שפי מה שכתוב בספרים, וגם דניאל וגם שלמה המלך, כשדברים על האמר רישי כאמר נקה, מדברים על השערות של הזקן העליון של בורא העולם, שאם מצליחים להגיע לשם, אם אתה מעורר את הזקן מלא רחמים, אז אתה המתקת את כל הדינים. אתה גורם ליער השם פניו אליך, יישא השם פניו אליך, ואז נהיה ויחונקה, הכל יהיה בסדר, הכל יתמתק ממך. הרי בגשמיות גם כן רואים את זה. כשאדם נכנס לבית, אם זה אצל אשתו, אצל הילדים, אם הרב נכנס לבית כנסת, אם הרב נכנס לתלמידים, אם הבעל הבית נכנס אצל הפועלים, והפנים שלו מחייכות, כולם מרגישים טוב. יש יום טוב היום. אבל אם אדם נכנס לבית, והאישה פנים חתומות, והבן עם פנים חתומות, למוש השיבה, או הבעל הבית, או החבר, מיד עושים נשימה עמוקה, יש פה עבודה, מי יודע מה יקרה עכשיו. מה קרה? עוד לא אמרו שום דבר, עוד לא התבטאו שום ביטוי. הפנים אומרים את הכל. אם הפנים מחייכות, אז יש טוב. אם הפנים לא מחייכות, מי יודע מה יקרה. בכתבי ארי כתוב שכל ה-13 מידות של רחמים הם מסביב למידה האמצעית שנקרא ואמת. יש קל, רחום וחנון, ערך, אפיים, רב חסד ואמת. ואמת זה המידה השביעית. אחר כך יש מוצר חסד, אלפים, נושא אבון, נפש, הבחתה ונקי. ואמת זה האמצעי. וכתוב בזוהר, הזינו ועוד מקומות, שוואמת זה השתי הלחיים. זה מחולק בפנים של הבן אדם, זה כל, זה רחום, זה חנון. כל חלק של השערות הוא מרמז על משהו אחר, של גילוי אחד במידותיו של רחמים של בורא העולם. הוואמת זה שתי הלחיים, ששם בעצם אין שערות. בזוהר זה נקרא טריין תפוחין סומקין כברדה. כשאתה מעורר את הפנים העליון של בורא העולם, שאתה אומר דבר אחד, אלוקים, מה אני רוצה ממך? תחייך אליי, תן חיוך. זהו, המתקת את כל הדינים. כשבורא העולם יחייך אלינו בראש השנה, המתקנו את השנה, המתקנו את הדינים, כביכול הרמנו אותו מכיסא דין, הושבנו את כיסא רחמים. אם הפנים נשארים חתומות, הכל חתום, אוי אבוי, איזה דינים. אז זה כתוב במדרש על ברכת כהנים, אנו אין לנו אלא הארת פנים. כל מה שיש לנו זה דבר אחד. תורה ב' חלק א' בליקוטי מרן, רבי נחמן כותב, כל תפילותינו היא על זה שהקדוש ברוך הוא הסתיר פניו מאיתנו, ומתחננים שיחזיר את פניו אלינו, שיעיר לנו בחזרה את הפנים. תקיעת שופר לכתבי ארי, ארי הקדוש יש לו כוונות שלמות על ההתאדמות של פני התוקע. הרי בגשמיות, על פי דרך הטבע, כשמישהו תוקע אז הפנים שלו נהיים אדומות. נראה לי נכון, זה על פי דרך הטבע וגשמיות, אבל תדע לך, על פי פנימיות יש בזה כוונות נוראות, כוונות נפלאות. וליקוטי מרן, תורה למדי, רבי נחמן גם מצטט את זה ככה בהבלעה, זה גם תורה של ראש השנה, לכן זה בנוי על הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעליכון. כל היודעי תרועה זה כדי להוציא מצב של באור פניך. אז רבי נחמן כותב בסוף כזה משפט, מה זה באור פניך? בסעיף י' זה בחינת תקיעות ראש השנה, כי ראש השנה הוא שינה כידוע, ותקיעות הם התעוררות השינה, שהם חידוש מאור הפנים, ומזה הוא התאדמות פני התוקע, שנתעוררו אורות מפנים עליונים. גם עוד אדם יגיד, מה הפנים עליונים? יש פה דבר טבעי, פשוט, תוקעים בשופר, אז נהיים, אם הוא כנראה קצת יותר חכם בחוכמת התקיעה, אז אולי פחות התאדמו פניו. אומר רבי נחמן, לא, אומר אריה, כדי שידע לך, כל דבר שאתה רואה פה בגשמית, יש איזה שורשים רוחניים. ויש מושג שנקרא, אתה מעורר את פני יעקב, שיעקב זה מידת ואמת. אתה מעורר את המידה השביעית, שהמידה השביעית זה בעצם הכוללת את כל המידות כולם. יש בזה סודות עמוקים של חנוכה, שיש שבע ימי חנוכה, וברגע שמגיעים ליום השביעי נהיה זאת חנוכה. כי ברגע שמגיעים לאמת, אתה בעצם מגיע לכל ה-13 מידות של רחמים. וזה אנחנו רוצים בראש שנה, איך לעורר את ה-13 מידות של רחמים האלה. אז ודאי שאלו שזוכים ויודעים ללמוד את הקבלה ואת הפנימיות, הם עושים את זה עם הכוונות. רבי נחמן בא ואומר, אתה יכול לעשות את זה גם. איך? מן המיצר קראתי, יא, אמני במרחב יא. אם אתה תדע את הסוד של השופר, שהשופר זה מן המיצר, אל תתבלבל מהמיצרים שעוברים עליך. אל תברח כשיש לך מיצר. זה ייתן לך כזאת יראת שמיים, שזה יחבר אותך מיד לעתיק הקדישה. מן המיצר יחבר אותך למרחב. אתה לא יודע איזה מרחב ממתין לך אחרי מן המיצר הזה. אתה בתוך מיצר, בשלום בית ובחינוך ילדים, ועם היצררה שלך ועם הפרנסה שלך ועם הבלגנים הכלילים. זה מן המיצר, ודאי זה מן המיצר. כל אחד יש לו את מן המיצר שלו. אבל אתה יודע איזה מן המרחב ממתין לך אחרי מן המיצר שלך. רק אל תתייאש. מה אתה עושה? קח שופר, תן תקיעה, תן תרועה, תן שברים. במילים הפשוטות, מה זה תקיעת שופר? תצעק לבורא העולם, גם כשאין לך דיבור. רבי נחמן בא ואומר שהעדר הדיבור יוציא אחר כך כזו פקידת הקרות. אתה יודע מה יהיה מהעדר הדיבור שלך? כשאדם לא מדבר 10 שנים, פתאום מתחיל לדבר, הוא יכול להפוך את העולם. זה לא של רבי נחמן. שנים הוא לא דיבר, כי הוא היה בתוך השינה, וכשהוא מתעורר לדבר, הוא נהיה מזה כזאת התעוררות, התגלות העירה בפקידת הקרות. אומר רבי נחמן, כי על ידי לידה נתגלה עירה, כי על ידי הלידה יוצאים דמים וגבורות, בפרט כשנפקדה הקרה, שהיו הדמים והגבורות נעצרים כל כך עד עתה. על כן אחר כך, כשיוצאים הדיבורים, נתגלה עירה ביותר, כפי הלידה כן התגלות העירה. וגם אם עבר עליך מן המיצר של 9 חודשים, מעוברת, היא רוצה כבר לסחוף את העולם, היא לא יודע למצוא את עצמה, מגיע רגע הלידה, איזה תינוק חמוד, איזה ילד, הכל היה כדאי, הכל היה שווה. יש מן המרחב, אחרי מן המיצר יש מן המרחב, תאמין לזה, אל תברח, רק תהפוך את זה לצעקה לבורא העולם, תהפוך את זה לשופר. רבי נחמן אומר ששופר, התקיעה זה עניין של עדר הדיבור. תקיעה זה עדר הדיבור. פסוק, תקעת לזר כפיך, נוקשת באים רפיך. אומר רבי נחמן, מה זאת אומרת עדר הדיבור? העדר הדיבור הזה, אתה יודע מה זה יוליד? זה יוליד תרועה, זה יוליד שברים. אחרי העדר הדיבור שלך יהיה מצב של שברים, של תרועה, שזה דיבור, ספסי צדיק יראו רבים, וזה יביא למצב של שברים, זה בחינת ביטחון, כן, סיברו על השם אלוקיו, אשביר ולא הוליד. אומר רבי נחמן, מילים צברות, כי על ידי השופר שהוא התעוררות השינה, על ידי זה נהיה להתיר פעילמים, להתיר פעקרות. היינו שכוח הדיבור היוצא בכוח מאלו שהתעוררו משנתם, שמתחילה הם היו בסוד העדר הדיבור, סוד התקיעה, הם היו חירשים ואילמים. לך דבר איתם על אלוקים, על תורה, על תפילה, או לא יודע מה אתה רוצה, הוא יושב, לך תמוד ליד בן אדם ישן, דבר איתו על דברים רוחניים, תעורר אותו מהשינה ואז דבר אליו, כן? אומר רבי נחמן, דע לך, גם כשאתה מדבר אליו ומכניס בו דיבורים כשהוא יושן, כשהוא יתעורר, כל הדיבורים שהכנסת בו הם ייצאו ממנו בכזאת עוצמה, כי אחר עכשיו שמעוררה משנתם להשם יתברך, ששומעים את ההתעוררות של החכם האמת, הם מתחילים לדבר, וזה בדיבור בא לתוך כלי ההולדה. זה אומר רבי נתן, שהרי הקדוש מגלה שמן המיצר, המילים מיצר זאת יוצא סמר. רבי נחמן במאמר הזה הוא לא מביא, אז יש מאמר אחרים, תורה למד ועוד מקומות, שהוא גם כותב את זה בתמצית. סמר זה העניין של השערות של בורא העולם, זה האמר רישי כאמר נקי. דוד המלך אומר, מן המיצר, אתה רוצה להגיע למרחב? זה דווקא מן המיצר. אם אתה יודע גם בתוך המיצר שלך לא להתייאש, לא לברוח, לא ליפול, רק לקרוא לבורא העולם, אתה מהפך את המיצר לצמר. אתה הופך את האותיות מיצר לצמר, אתה מתחיל לנגוע עכשיו במקומות הכי עמוקים. אתה נוגע באוצרו של בורא העולם, שזה האוצר של יראת שמיים. שהגמרא אומרת, רבי נחמן מביא את זה פה, שהאוצר הוא גם כן רחב מלמעלה וקצר מלמטה. איך אתה עושה את זה? למה זה? רבי נחמן אומר בתחילת המאמר, כן? מה זאת אומרת אריכות ימים? שאריכות ימים זה הסוד של עתיק הקדישה, זה הסוד של עתיק יוימין, אברהם זקן בא בימים, אברהם זקן, הזקן הזה זה הזקן מלא רחמים, הוא בא בימים, הוא מצליח להגיע לסוד של שוירש הימים. מה זה אריכות ימים הזאת? זה פשוט אריכות ימים, זה לחיות הרבה, הרבה ימים, הרבה שנים. בא רבי נחמן אומר, לא, תדע לך, אריכות ימים היינו, שצריך שיראה להאריך ולהגדיל ימיו. כי כל יום ויום, ממקום שמתחיל אצל כל אחד, בוודאי, בתחילה הוא קצר. היינו, שבתחילת היום קשה עליו מאוד העבודה שצריך לעשות באותו היום, להתפלל וללמוד וכיוצא, וככה בכל דבר וכיוצא, זה כל העניינים הרוחניים והגשמיים גם יחד. אדם קם בוקר חדש ומראו, איפה הכוחות, איפה לוקחים עכשיו מוח לטפל באישה ועם הילדים, עם הפרנסה ועם הלימודים, עם היצר הרע ועם כל הבלגן מסביב. זה הכל קצר. אומר לרבי נחמן, אתה מחזיק עכשיו שופר ביד, אתה מחזיק עכשיו את השופר על הפה, אתה מחזיק את הקצר ביד, אתה יודע איזה רחב יכול לצאת ממך? אתה יודע איזה מנמרך ויצא אם אתה לא תתייאש, אם אתה תתחיל לצעוק? אבל לפעמים אני לא יכול אפילו לצעוק. אז אומרים לו, תעשה תקיעה, זיכרון תרועה. מה זה התרועה? רבי נתן מסביר בהרבה פעמים מקום בלקטי הלכות, שהשופר במילים אחרות בא להגיד לבן אדם, או תיתן צעקה אחת ארוכה, או תיתן שלוש צעקות, או תיתן תשע צעקות, כל אחד לפי עניינו. וזה עניין של משל. אל תעזוב, אל תברח, אל תתנתק, תהיה מחובר. איך? אני לא יכול לדבר. תצעק, תצעק עם שופר. שופר זה אפילו כבר בלי מילים, אתה לא יכול להגיד מילים בלי מילים. הנקודה הזאת של לא לעזוב, היום בתחילתו הוא קצר, אבל אם אתה תדע לעשות את זה מעט מעט, כי צריך להתחיל מעט מעט, זה הסוד של שופר. אתה מחזיק בפה שלך את הצד הקצר שלו. אם אתה לא תעשה את המעט מעט, אתה בבעיה גדולה. אם לא עושים את המעט מעט, אז אין לך תאירת שמיים, ואז מתחילים להגיע כל השקר החם וכל האבל היופי, כל התאוות של ניוב, ואתה מאבד את העשירות הרוחנית והגשמית, כל הסעיפים שרבי נחמן מדבר על זה באריכות. אם אתה מתחבר אבל לעשות מעט מעט, זה היה של יראת שמיים. התחברת ליראת שמיים, אתה תגיע לכזאת מרחב, אתה לא יודע מה מחכה לך במרחב הזה. הרי הסוד של יראת שמיים, יש אומרים את זה בשם אחד אדמו"רי מגור, שיש בה במכת ברד, התורה אומרת, הירא את דבר השם איניס, ואשר לא שם ליבו לא איניס, ואז הם מתו. מה זה הצד ההפוך, אשר לא שם ליבו? אצל כתוב, ואשר לא ירא את דבר השם. אז הוא אומר, מפה לומדים מה זה יראת שמיים. יראת שמיים זה שימת לב. אתה רוצה לבדוק בן אדם אם יש לו יראת שמיים, מי שהולך לחפש בחור חתן לבת שאומר אני רוצה להיות יראת שמיים, יכול לבדוק יראת שמיים של בן אדם? הרי זה מהדברים המסורים ללב, לא? איך אפשר לבדוק את זה? אז אחד הבדיקות היא, האם הוא בן אדם שהוא שם לב למה שקורה? יכול להיות שהוא נכשל גם, אבל אם הוא במצב שהוא שם לב למכשול שלו, הוא ירא שמיים. אם הוא כבר לא שם לב למצב שלו, זה אומר שאין לו יראת שמיים. בשפה המדוברת הרחובית היום יש כזה מושג שנקרא שם פס עליך, לא רואה אותך ממטר. זה נקרא לא לשים לב, לא משים לב למה שקורה. בן אדם שיש לו יראת שמיים, הוא שם לב. וזה הסוד שחז"ל אומרים, כי אם לירא, מה השם שואל מעמך, כי אם לירא. גמרא שואל, אתו יירא מילתא זוטרתאי? ואתה אומר, אין, לגבי מוישה רבינו מילתא זוטרתאי. זה גמרא גם בברכות, גם במנחות. אז גם המהרש"א שם, וגם עכשיו הבן איש חי, הם שואלים, מה התירוץ? מדברים לנו, לא למשה רבינו. אז אחד הפירושים, זה על פי דרך הדרש, אבל זה דבר מאוד מעניין, שזה נותן ביטוי מעשי. שהגמרא אומרת שם, אל תקרא מה אל המאה, מה השם אלוקיך שואל ממך, אל תקרא מה אל המאה. אומרת הגמרא שזה העניין של מאה ברכות. אומר המהרש"א וגם הבן איש חי וכמה מקומות, שהמאה ברכות בכל יום זה המפתח ליראת שמיים לאנשים כערכנו. אדם רוצה יראת שמיים, נכון, יראת שמיים זה לא מילתא זוטרתא, גם מוישה רבנו זה מילתא זוטרתא. אתה רוצה יראת שמיים? תתרגל להגיד מאה ברכות כל יום. למה? מה הקשר בין מאה ברכות לבין יראת שמיים? אז זה מה שאמרנו, זה מאוד מוסבר. יראת שמיים זה לשים לב למה שקורה איתך. כשאדם לוקח כוס מים ועושה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אז שם לב. אדם אומר ברוך אתה השם מתיר אסורים, זוקף כפופים, הוא שם לב. הוא לא עובר את ה... לא הכל עובר אליו כאן, וזה פשוט מה שותה או כאן, לא, הוא שם לב למה שקורה לו. השימת לב, התשומת לב, זה עירת שמיים. כשאדם מגיע לו רגע שהוא קשה לו, הוא עוזב, אין לו עירת שמיים. כשאדם מגיע רגע שקשה לו, אומר קשה לי, אני לא יכול לעשות הרבה, אבל אני יכול לעשות מעט מעט. זה נקרא שהוא שם לב, הוא מתחבר לעירת שמיים, הוא מתחבר לאוצר. שרבינו מביא את הפסוק, יראת השם היא אוצרו, שהאוצר, הגמרא אומרת, עשה כאוצר, שהוא קצר מלמעלה, רחב מלמטה. כי התחלת הימים הם קצרים, אבל אחר כך מתרחבים והולכים בתוספות קדושה על ידי העירה. זה אומר רבינו פה בסעיף ב', אחר כך מתרחב והולך בעבודתו. וצריך האדם לראות, להגדיל ולהרחיב ולהאריך כל שעה ושעה שבא אחר כך, להגדילה, להרחיבה, בתוספת קדושה. אתם ביום השני הולך, מתרחב, זה נקרא אריכות ימים. זה נקרא שאתה אוחז את השופר. עכשיו הנה הקדוש בסעיף ת' בא להגיד על מייסג' ראש השנה. ראש השנה זה לעורר אותנו מהשינה. כשאנחנו נמצאים בשינה, המוח שלנו סתום, המצב הוא לא טוב, כי אז, רחמנא ליצלן, הדברים לא עולים. יש בסעיף, אחד הביטויים החריפים של רבינו רבי נחמן, זה במאמר הזה, בסעיף ו', ויש, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם, והם עוסקים בתורה ותפילה, אף על פי כן כל עבודתם אין להשם יתברך נחת מהם, כי נשאר כל עבודתם למטה, אין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה. למה? כי אין לו מוחין. ורבין הקדוש גם בתוך המאמה ואחר כך בתוך שמלביש את זה בכל הסיפור של איקד עיניים שיבין שנין, מסביר שיש כאלה שנופלים לכזאת שינה של 70 פנים לתורה, יש כאלה נופלים משינה שזה הרבה מעבר ל-70 פנים לתורה, וצריך לעורר אותם מהשינה שלהם. המאמר הזה בא להגיד, כן, ראש השנה זה שינה מסוימת. על פי קבלה יש מושג שהקדוש ברוך הוא כביכול יושן שינה מסוימת בראש השנה. על כל בן אדם עובר איזשהו מצב רוחני של שינה בראש השנה, וצריך לעורר את השינה הזאת על ידי תקיעת שופר. תקיעת שופר מהי? העירת שמיים. היתוקה שופר בעיר ועם לא יחרדו, אומר רבי נחמן. תקיעת שופר זה עניין של עירת שמיים. התקיעת שופר זה מה זה עירת שמיים? זה להאריך את ימיו, כמו שהוא כותב. זה בחינת שופר שהוא קצר מלמעלה רחב מלמטה. מן המיצר קראתי ענני במרחביה, כי על ידי השופר הוא התגלות העירה, שעל ידה זוכים לאריכות ימים, דהיינו להרחיב ולהאריך ימיו בתוספות קדושה יתרה בכל עת. זאת אומרת, במילים אחרות, אין לנו את הכוח, את הכישורים ואת המדרגה לכוון את הכוונות של 13 מידות של רחמים כדי לעורר את ה... אבל אתה יכול בעבוד את השם לעורר את עצמך עם מירת שמיים, לשים לב לבורא העולם, לעמוד בראש שנה ולהגיד, רבוינו שלא יהיה למה, אני תופס את עצמי בתחילת השנה, אני מבין שאני פשוט לא אברח ממך. גם כשיהיה מצב שמן המיצר והיום קצר מלמעלה ועובר עליי מצבים שאני לא רואה איך אני יכול להתרחב, אז אני אעשה מעט מעט, אני אצעק אליך תקיעה, שברים, תרועה, אני לא יודע איך להתחבר, אבל אני מבקש ממך להתחבר אליי, שאני אתחבר אליך. בזה שאתה עושה את זה, אומר רבי נחמן, תדע לך, עכשיו נגעת בתיקוני עתיק. עכשיו אתה נמצא בממר חוויה, אתה נמצא במקום שנקרא זקן, כי הזקן הוא גם כן קצר מלמעלה, רחב מלמטה, כמובן בכוונות שתיקוני דיקנה מן המיצר קראתייה, זהו. הוא לא אומר לנו פה מאמר שלם בכוונות, זה רק לנו שתי שורות, אבל זה כל העניין של הליקוטי מוהר"ן, שהוא נותן לך איזה מרא מוקים אחד, אומר לך, תדע לך, כל מה שאני אומר זה הכל בעולמות העליונים וגנזי מרומים, זה דברים אחרים לגמרי, אבל אתם בשמות ישראל צריכים להיות מחוברים לזה. איך? עם המילים הפשוטות האלה. כן, אחרי שהוא מדבר איתן על כוונות, אז הוא אומר עוד פעם, כן, כי מתחילה היא קצרה, אחר כך היא הולכת ומתרחבת, כי זקן היא אריכות ימים, שמאריכים ומרחיבים ימיו בכל עת בתוספות קדושה, שזה זוכים על ידי היראה. ואז אתה תנצל מכל ההבל, כל השקר החן, כל ההבל היופי שהוא מעריך מאוד בעריכות גדולה בכל סעיף ג', שזה מפסיד את הבן אדם, את העשירות שלו, הוא מלביש גם את זה במה שחז"ל מרמזים לנו במדרש רבה פרשת אמור פרק כ"ט, שם הרבה דברים על שופר שחז"ל אומרים שפרו מעשיכם, השופר יביא אותך למקום של יופי אמיתי, לא של שקר החן והבל היופי של תאוות ניוף, רק הפוך. אומרים על הגויים מווילנה, ככה שמעתי בשמו שהוא הסביר, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, שהיא תתעלל הכוונה עם החן ועם היופי, כי אם זה בלי יראת השם אז היופי והחן זה שקר והבל. אבל אם אתה תזכה להבלים של השופר, פה גם כמרמז רמזים, מי שיפתח את כתבי הארי יש פרקים שלמים שהארי מסביר מה זה ההבלים של השופר. כשהשופר מוציא הבלים זה עניין של אורות הבינה ואורות החוכמה שיוצאים דרך זעיר אנפין ומלכות. פרקים שלמים להסביר שיש פה שבע הבלים ויש פה עוד הבלים, יש פה דברים רוחניים עצומים עם הדבר הגשמי הזה שאתה עושה עם השופר. אנחנו גם מלביש את זה בדברים מעשיים, וזה בחינת ההבלים של השופר, זה לתקן את ההבל היופי. ואתה מחזיק את השופר או אתה עומד ליד החזם והולך לשמוע את השופר, אתה אומר בואי נשאלו אלום, יש פה הבל, אבל יש הבל, יש הבל ויש הבל, לא משלום המלך, יש הבל היופי, יש שקר אחן, אני יכול רחמן היצלן לאבד את החיים שלי ואת העשירות שלי ואת ההתקרבות שלי אליך דרך שקר אחן והבל היופי, כי זה הפוך מהעירת שמיים. אבל יש יופי והבל של הבל דקדושה, של שפרו מעשיכם, שזה הסוף של השופר. אנא תחבר אותי שאני רוצה להיות מחובר לשופר הזה. המחשבות הפשוטות האלה, שזה המחשבות שבאבוי דס השם, זה אומר רבי נתן שם, זה גורם לייחד את השמות למעלה ולהמשיך משם את הקדושה על הבן אדם. יהי רצון שנזכה לא להיות דרשנים, רק נתכונן כולנו לראש השנה, בפרט למצוות שופר. אני כחסיד ברסלב, אני מאמין שרבינו הקדוש רבי נחמן רצה שגם פה נדבר על זה. רבינו הקדוש רבי נחמן אמר וציבו, וציווה לעשות קרוז, שכל מי שמאמין בו ושר למשמעתו שיבוא אליו בראש השנה. אני מתאר לעצמי יש הרבה מאוד מחשבות, יש הרבה מאוד אנשים שהם לא, בוא נגיד, חסידי ברסלב ממש, אז הם שואלים את עצמם, גם אנחנו צריכים להיות שם? אולי מספיק לנו להיות פה, בפרט בארץ ישראל, בפרט כשמדובר פה במקום כזה שוודאי יש הרבה מאוד מסירות נפש על ארץ ישראל. אבל יש פה סוד שגילה אותו צדיק לפני 200 שנה, ופה בפרט כשלומדים את המאמרים שלו ורואים שכל המטרה שלו זה היה אך ורק דבר אחד, איך לתקן נשמות ישראל ואיך לגרום לכך שכבר יהיה הגאולה השלמה. כל התורה סמך הזה, כל הסוד של הסיפורים מעשיות, הכל זה היה בעניינים של איך להביא גאולה לעם היהודי. זה כל המטרה שלו היה. לא היה לו שום מטרה אחרת. ורבי נחמן היה לו הסתכלות מאוד ארוכה, מאוד עמוקה, מאוד לטווח הארוך. כי אם להתבונן לרגע אחד מבחינה גשמית, עומד לו יהודי לפני 200 שנה, אברך צעיר, בגיל 38, באומן, מקום קטן, כמה אנשים יש כבר מסביבו, הוא מדבר בחזון של הספרים שלו, של הראש השנה שלו, להגיד משפט, כן, זה לא רק אתם שמתאספים אליי תלויים בראש השנה שלי, אלא כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. זה ביטויים גבוהים, זה לא דיבורים ש... אז רבי נחמן אמר פעם, אצלי אין אמצע, או שאני צדיק גדול מאוד או שאני מדומיין ושקרן, כן? כי הוא דיבר דיבורים שאתה לא יכול להגיד, כן, מצאתי כבל או כאן או כאן. רבי נחמן הזה רצה שיבוא אליו בראש השנה, הוא היה מוכן להבטיח הבטחות כדי שיבוא אליו בראש השנה, ולא לצורכו, לצורך תיקון נשמות ישראל ולצורך תיקון עולם במלכות שקי, שהוא אמר, קיבלתי במתנה מהקדוש ברוך הוא שאני יודע מה זה ראש השנה, לא קיבלתי זה בירושה מאבותיי. מה שאני כל השנה לא יכול, יש הרבה דברים שרוצה כל השנה להתקן נשמות ישראל ולהבטיח הבטחות גם כראש השנה, אני גם יכול. מה? למה? זה אמונת חכמים. כשלומדים מתוך מאמר כזה ויודעים, חיה אצל רבי נתן, כשרבי נתן התקרב לרבי נחמן, זה היה בסוף חודש אלול, ככה אמצע חודש אלול, פרשת נצבים, אז הוא שמע לראשונה תורה ממדלת בליקוטי מוהר"ן. מיד כשהוא התקרב, רבי נחמן אמר לו, העניין שלי זה ראש השנה, סע לבית שלך, תחזור אליי לראש השנה. היה התבילת אש הראשונה, כי זה לא היה פשוט לרבי נתן. מה זאת אומרת לבוא ראש שנה? זה לא פשוט בכלל, ראש שנה רגילים, פרט ברקע שרבי נתן היה שם להיות עם אשתו ועם חמיו, היה צדיק גדול. אבל הוא קלט את העניין, הוא אמר, הוא מגיע, זה רבי נחמן אמר, כל ענייני ראש השנה. אז ודאי אנחנו כחסידי ברסלב מאמינים שאנחנו שליחי ציבור של כלל ישראל. אני מתאר לעצמי שלא כל כלל ישראל יגיע לשם, כן? אבל מי שבאמת יש לו איזשהו מקום של אפשרות ושל קשר ומחשבה, שיתגבר ויעשה את זה, שיקיים רצון צדיק, ושבאמת נזכה בעזרת השם שיתעוררו כל התיקונים הרוחניים שכלל ישראל יודע לעשות אותם בראש שנה, במיוחד בהתקשרות לצדיקים, כדי שכבר יהיה שנת גאולה וישועה. היום אני חושב יש חזן הרב צוקר שהוא נין של רב בנדר. בזמני כשהייתי צעיר אז הרב בנדר היה חזן.
אמירות והשכה בין עצמו לדברו יצאים על הלב, אז זה לא חשוב לעשות את זה.
נתייחס אולי בשלושה התייחסויות. דבר ראשון, תודה רבה על הפידבק. זה אור ישר ואור חוזר, שגם זה צריך. דבר שני, זה נכון שבמיוחד הרב בנדר בשנה האחרונה תפשיל ממתת, שאז התחילו הנסיעות הגדולות לאומן, התחילו את זה בתפשין, היה גם כשהכל היה סגור היה נסיעות פה ושם, אבל מתפשין מזיין התחילו הנסיעות. השנתיים האלה אני הייתי עוד בקייב,